חי תמיד איתי כוחה.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת, במפגש נוסף של קירות שקופים. והשבוע עדיין מרבית בני הישיבות נמצאים כעת בבית, ומתכונת התוכניות שלנו עדיין משתדלת לצעוד בין הטיפות. בין היכולת, בין הרצון שלנו להתייחס לבעיות חינוך, לבין היכולת שלנו לדבר על הכל בתקופה רגישה שבה גם הילדים נמצאים איתנו בבית, וחלקם הגדול, ודאי הבחורים שבהם, מאזינים לתוכנית. אז הערב אני אבקש להתייחס לשני הקהלים. החלק הראשון של התוכנית יהיה מוקדש עבור הבחורים, וכדאי שיתו אוזן. החלק הבא יהיה בעזרת השם להורים, כולל אפשרות לעלות ולשאול שאלות. אז לפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק. מספר הטלפון לעלייה לשידור עבורכם, ההורים או הבחורים שמעוניינים לדבר, להתייעץ, להעלות סוגיות מסוימות, התמודדויות וכדומה, מספר הטלפון הוא 03-500-93-93. 03-500-93-93. אז הגמרא במסכת ברכות אומרת שישנם דברים שתמיד צריכים חיזוק. זה תורה, תפילה ומעשים טובים. ורבותינו לימדונו את כל מה שבחור בישיבה קטנה יודע, שאין וקום ברוחניות. התורה אמרה, הלו אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. על מה אנחנו מדברים? כאשר קין ראה את הבל, הוא לא הסתפק בחלק שלו. אמר מה? הוא יקבל חצי מהעולם? חצי מכל העולם הזה, גם אני רוצה. ואז מה קרה? קם קין על הבל להורגו. ואז הוא הסתתר. ראה אותו הקדוש ברוך הוא ואמר לקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? אתם שומעים מה זה? הקדוש ברוך הוא רואה את הרוצח הראשון בהיסטוריה ואומר לו, למה נפלו פניך? יש כאן יסוד עצום שכל בחור, כל אדם צריך להפנים אותו. לפעמים אנחנו מרגישים, אולי אנחנו לא בסדר. אולי הקדוש ברוך הוא חלילה לא אוהב אותנו. ישנם אפילו שמרגישים, חס ושלום, את ההפך הגמור מאהבה. ואחרי תקופה כל כך ארוכה בבית, שבה כל בחור בעצם נפגש עם הרבה מאוד ניסיונות. ובפרט עכשיו שכבר ההסגר הולך ומתרופף מצד אחד, כבר יש יותר לאן לצאת, יותר איפה להסתובב, האופציות לרדת או להתקרר ברוחניות מתרבות, מתרחבות. ומצד שני, היכלי הישיבות עדיין, ב-95% מהם עדיין סגורים. ואני לא חושב שהיה לנו אי פעם מצב כזה שבו אנחנו מתקרבים כבר לשלושת ימי הגבלה, שזה מושג בעולם הישיבות, מושג בכלל בחייו של יהודי, אוטוטו מתן תורה. ובתי המדרש סגורים אלמן אול ובריח. הרבה פעמים בחור אומר לעצמו, אולי אני כבר לא מה שהייתי. אולי אני באמת לא שווה הרבה, כי עכשיו בעצם כל אחד עומד בפני עצמו, הוא והקדוש ברוך הוא. והרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב של התקררות בעבודת השם, ושל תחושה כזו של אולי אני סנוי, אולי אני משוקץ. אז תראו איך פנה הקדוש ברוך הוא לקין ואמר לו, למה חרה לך? למה אתה עצוב? מה אומר רשי במקום? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הלא זה דבר שיש לו תיקון, ועל דבר שיש לו תיקון, אינו ראוי להיות עצוב. אתם שומעים בחורים? על דבר שיש לו תיקון, אינו ראוי להיות עצוב. כך מדבר הקדוש ברוך הוא, לפושע הראשון בהיסטוריה, לרוצח הראשון בהיסטוריה. למה נפלו פניך? הלואים תיטיב שאת. מה ההפך של להיטיב? להרע, נכון? לא כתוב, ואם תרה, לפתח אתה תרובץ. כתוב רק, ואם לא תיטיב. מפה למדו רבותינו את המושג הכל כך מפורסם בעולם הישיבות, שאין וקום ברוחניות. זה או שאתה עולה, או שאתה יורד. כמו יונה שמרחפת בשמיים, שממריאה אל על. כל זמן שהיא מנפנפת בכנפיה, היא עולה. ברגע שהיא מפסיקה, היא מתחילה תהליך של ירידה. אין מצב של אמצע. וישנו סיפור על יהודי ששרד את השואה, אבל את כל שנות המלחמה הוא עבר בתוך אורוות סוסים, שנתן לו אחד מחסידי אומות העולם להתחבא שם, הוא ועוד ארבעה איש. והוא אומר, חיינו יום ולילה בתוך אורוות הסוסים, עם הסוסים. גם בעל האורווה שפחד שמישהו יבחין שהוא מסתיר מישהו, היה מגיע אולי פעם בשבוע, לפעמים פעמיים בשבוע, זורק להם משהו לאכול, ויוצא מהר לפני שיבחינו בו. הוא אומר, זו הייתה מלחמה על החיים. הוא אומר, אף אחד בעולם לא יכול להבין מה זה לחיות 5 שנים עם סוסים. אתה הופך להיות בהמה. אתה הופך להתנהג כמוהם, אתה לומד להבין את מבע העיניים שלהם, לזהות את מצב הרוח שלהם, לחיות ממש כמותם. אומר, חשבתי לעצמי, איך אני שורד את הימים הללו? איך אני מבטיח לעצמי שביום שאצא מכאן, אם אצא, לא יהפוך להיות בהמה? מה יכול לשמור עליי כאדם? חשב וחשב, ואז אמר לעצמו, יש לי רעיון. הוא אומר, משום מה, ואינני יודע איך להסביר, היה איתי צרור קטן של כמה דברים שהצלחתי להבריח מהבית. אחד הדברים שהיו שם הייתה מברשת שיניים. כן, כן, מברשת שיניים, כמו שזה נשמע. הוא אומר, החלטתי שלא משנה כמה זמן אני אהיה פה עם האורווה, עם הסוסים, אני מחליט דבר אחד. אני אצחצח שיניים כל יום, בוקר וערב. כמובן שמים לא היו, משחת שיניים גם לא הייתה, אבל פעולת הצחצוח תגן עליי, כדי שיהיה עוד משהו אחד שמבדיל ביני לבין הסוס. הוא אומר, זה מה שעשיתי. אנשים סביבי איבדו צורת אדם, איבדו צלם אדם. לפעמים היו ממש נוערים כסוסים. אומר, הדבר היחיד ששמר עליי, היו אותן 5 שנים של צחצוח שיניים במברשת שיניים ישנה, מרופטת. המנהג הזה הבדיל אותי משאר הבהמות. אנחנו צריכים לדעת כבני ישיבה שאנחנו לא בהמות. אנחנו, אין לנו שום שייכות לכל מה שנמצא מחוץ לארבע אמות של תורה. נכון, זה קשה. נכון, האווירה מקררת. אין חברותות. אין בית מדרש. אין אווירה. נכון, נכון. אבל הקדוש ברוך הוא עכשיו מעמיד אותך ואומר, בני היקר, אני רוצה לראות מה אתה מסוגל לתת למען עבודת השם. מה הצעד שאתה מוכן לעשות? קשה לך ללמוד כל היום? מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול ללמוד שעתיים? אתה יכול ללמוד שעה ביום? לא, זה קשה לי. לא, אני קר מדי בעבודת השם. לא, התורה שלי לא נחשבת. מי אמר לך את זה? בואו נפתח גמרא. גמרא מסכת ברכות, כמדומני דף זין. רבי יוחנן חלש. רבי יוחנן הגדול. רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן שעליו נאמר הפסוק בשיר השירים. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אמרו חז"ל, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. זה כמו מורי ורבי עם שיל משל, כמו אמא, שמצפה לבן 25 שנה. בסופו של דבר לעת זקנותה היא זוכה לחבוק בן אחד ויחיד. פתאום בא אדם עשיר ואומר, הבן שלך כל כך יפה, כל כך מוצא חן בעיניי. אני מיליארדר עצום, רק תנקבי סכום, אני אשלם לך, תני לי את הבן הזה. האם היא תענה לו בכלל? לא, היא צריכה לבוז, אנשים בחוץ שישמעו את זה, השכנות שלה, בוז יבוזו לו. מה אתה בא להציע כאן? כזו אהבה אהב רבי יוחנן את התורה, עד שכל מה שתציע לו, לא הוא צריך לבוז, השכנים שלו, המכרים שלו, בוז יבוזו. זה מה שאתה מציע לרבי יוחנן. אבל גם רבי יוחנן, חלה. אל לגבי רבי חנינה. רבי חנינה בא לבקר אותו. אמר לו, חביבין עליך איסורים, אני רואה אותך מתייסר רבי יוחנן, חביבים עליך? אמר לו רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן. אני לא רוצה, לא הן ולא שכרן. אמר לו, הב לי ידך, תן לי את היד שלך, והוקמה, והרים אותו. סיפור דומה באותה גמרא. כאשר רבי אליעזר חלה, אל לגבי רבי יוחנן. רבי יוחנן, שעברי, בא לבקר את רבי אליעזר, וראה אותו שהוא נמצא בבית אפל. כנראה שהרבה זמן לא ביקרו אותו. הבית היה חשוך, סגור, לא היה מי שיטפל בו. הוא ראה אותו בבית חשוך. מה עשה רבי יוחנן? הרים טיפה את שולי גלימתו, הרים את גילה את הזרוע שלו, ונפל נהורה, והבית התמלא באורה. חז ידיה וקבחי רבי אליעזר. רבי יוחנן רואה את רבי אליעזר הגדול, בוכה. על מה הוא בכה? על מה אנחנו בוכים? על הקשיים שלנו? על המינוס בבנק? על אולי אחד בחור שמתעכב בשידוחים? אולי אחד שלא הולך לו בלימוד? הסתכל רבי יוחנן הגדול ממרומי שנותיו ואומר לו, מה היא קבחית? על מה אתה בוכה? על מה? אם משום תורה, דלא אפשט, אולי בגלל תורה שלא זכית אולי להרבות יותר כפי כמו שאתה רוצה? שנינו. אותה תורה שאתה לומד היא אותה תורה שאומרת, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואם משום מזונה, אולי אתה בוכה כי אתה עני? לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. ואם משום בני, לא זכית לבנים? הוציא רבי יוחנן מהכיס את העצם המפורסמת ואמר, דין גרמה דאסירה אביר. זוהי העצם של בנו האסירי שנפטר, שמת במיטה משונה. ואז הסתכל עליו רבי אליעזר ואמר לו, אתה יודע על מה אני בוכה? ואי להי שופרה דבא לבארה. אתה יודע על מה אני בוכה? אני בוכה על האור שיצא לך מהזרוע. אני חושב שעוד כמה שנים, כשתיפטר מן העולם, האור הזה ייגנז באדמה ואף אחד לא יראה אותו. הסתכל רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן אביר הלב, זה שמתו לו 10 בנים והוא לא נשבר. לפתע שינה את מבטו ואמר לו, על דה ודאי כבחינה. על זה באמת ראוי לבכות, ובחו תרוויו, בחו שניהם ביחד. מה היה שם הדו שיח? מה היה ביניהם? יש כאן שני יסודות שצריכים להפנים אותם, כל בחור יחקוק אותם על ליבו בעת של זהב. אחד זה ששנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. גם אם אתה בימים הללו לא לומד ולא מצליח, ומשתדל לקרוא את עצמך מהמיטה בזמן ולא מצליח, ואולי כבר התרגלת לתפילות בלי מניין, או חלילה לדילוג תפילות, זכרונה, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו מושלמים, ובמצב הכי נמוך שבו אתה נמצא, אם אתה עוצם עיניים ואומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות משהו אחד קטן, אבל כל כולי לשם שמיים. כל כולי רוצה להתקרב אליך, להרגיש שהנה עוד מעט חג, מתן תורה, קבלת התורה, אני גם רוצה לקבל תורה. אבל איך אני יכול? אני כבר חודש לא קמתי לתפילות, כבר חודשיים שאני לא לומד, גם המידות שלי לא משהו, אני מסתובב איפה שלא צריך, רואה מה שלא צריך, מחזיק בכיס מה שלא צריך להחזיק. קח לך בני היקר דבר אחד, ותחליט שבו אתה מתחזק. תאמר לקדוש ברוך הוא, זה הצחצוח שיניים שלי. זה משהו אחד שלא אבטר עליו, שיבדיל אותי מן הבהמות על שתיים שמסתובבים בחוץ. אני לא רוצה להיות כמותם. משהו אחד שיבדיל אותך. משהו אחד שתאמר לקדוש ברוך הוא, אולי אני מהממעיטים, אבל לגביך זה לא משנה. כי אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, בלבד שיכוון בפעולה הזו, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות קשור לשמיים, אני רוצה להיות קשור אליך. לצערנו הרב, בגלל הלחץ החברתי והלחץ להספיק בלימוד, אנחנו לא נותנים את העיניים שלנו הרבה פעמים לאמיתות הפשוטות של התנאים, של האמוראים. רבי יוחנן היה, אומרת הגמרא, אחד מהשיעריים, מהאחרונים של האנשים היפים המיוחדים שהיו בירושלים. אמנם אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אבל האנשים היפים הללו היו יפים ברוחניותם. כי כשם שכשהוא מרים את הזרוע מתגלה אור, זה אור רוחני. נכון שהוא מתגלגל גם בצורת גשם של אור פיזי, אבל זה אור של רוח. אמר לו רבי אליעזר, אתה יודע על מה אני בוכה? אני בוכה על זה שאתה מהאחרוני הירושלמים היפים, ואתה הולך להתאמן בקרקע. מה יהיה עם הדורות הבאים? הם לא ידעו ששייך להגיע אל האור הזה. מי יספר להם? מי אומר להם? לאיפה אדם יכול להגיע? לאן אדם צריך לשאוף? מי יהיה הדוגמה האישית שלהם? הסתכל עליו רבי יוחנן ואמר לו, על זה בהחלט צריך לבכות. בחורים יקרים, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. תסתכל מה עשו אבותיך. תסתכל מה עושים גדולי הדור. איך אדם נהיה גדול? איך? אחד המרבה ואחד הממעיט. גם אם אתה מרגיש שאתה בגדר של ממעיט, שאתה לא מסוגל, שאתה לא יכול, אפילו אם אתה ממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, קח על עצמך שעה אחת של תורה. קח על עצמך חיזוק אחד, שעה אחת ביום שבה אתה מתחזק, אם זה בשמירת עיניים, אם זה בלימוד, אם זה בלימוד המוסר, שהוא המפתח לכל. קח דבר אחד. יכול להיות שנצא מהתקופה הזו מחוזקים הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא לא סופר שעות. הוא לא סופר דפים. הוא סופר מאמצים. מאמץ אחד קטן. אבל בזה, אתה קונה את עולמך.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. עובדים על זה. תוכנית מגזין לתעסוקה ופרנסה בתקופה של קורונה. כשהעולם כולו מתמודד עם משבר כלכלי חסר תקדים, כל חי מציגים תוכנית מגזין מיוחדת שתענה על כל השאלות ותעניק את כל המידע שאתם צריכים כדי לדעת להשתלב בחזרה בעולם העבודה. והשבוע על הכנה ללימודים ולימודי מקצועות הבסיס. עובדים על זה. יום ראשון בשעה 21:00 בהגשת אפרים דוד, כאן בכל חי. בחסות מרכזי ההכוון למגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ, כוכבית 5882. השבוע המחשמל של השנה הגיע. חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נותרו עוד 3 ימים בלבד. לפרטים חפשו עלם בגוגל או ייכנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון. מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות. וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה. יד עזרה ושולמית.
בת מלך, כשהכל סגור, אצלנו פתוח. סיוע לנשים במצוקה. הייעוץ ניתן על ידי מטפלות מנוסות ועורכות דין לענייני משפחה. בת מלך, את לא לבד. 1-800-292-333.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
הזכויות שלכם לא בסגר. המומחים שלנו ממשיכים להיאבק עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימוש זכויות, קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
שלום, אני חיים, בן 27, אברך כולל מגדל אור. הוא אבא שלנו לכל דבר. רק בזכותו הקמנו, אני ואשתי, בית תורני ויציב. האמון, האהבה, הקבלה ללא תנאים. אין לנו מילים. תודה לרב גרוסמן. האבא שלי ושל כל ילדי מגדל אור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבת המגדלור, 072-213-2777.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 60-31. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 60-31, זכותו תגן עלינו אמן.
בהשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. לדוגמה, קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו, קרטון ירחיים או שוקיים קפוא אשפר 23 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אוף קפוא אשפר 13 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר מבינים בבשר. חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, לחלק השני של התוכנית שמיועד עליכם, ההורים, יעסוק בנושא המשמעת. אתם מוזמנים כבר להתקשר אלינו ל-03-500-93-93. לפני שנעבור לחלק הזה, לא נחזיק את המאזינים הרבה זמן על הקו, אז אולי קודם נעלה מאזינים, אחר כך נפנה לחלק הבא. שלום וערב טוב למאזין.
שלום הרב, אני?
בבקשה, כן.
שלום הרב, ערב טוב, תודה רבה על התוכנית.
שמחה.
הרב, רציתי לשאול, יש לי שני ילדים, הגדולה בת 5 והקטן בן 3. עכשיו בתקופה האחרונה הם היו הרבה הרבה בבית. יש להם קצת קושי בהסתגלות בחזרה לשגרה. קודם כל, איך לגרום להם לחזור לשגרה בצורה תקינה, שזה אומר שלוש ארוחות ביום, כאילו זה שתי ארוחות בעצם ביום, ארוחה, אפילו ארוחה אחת ביום בערב, שהם חוזרים הביתה. ומקלחות בזמן ולעלות לישון בזמן.
טוב, תראה, כיוונת, איך אומרים, למה שאנחנו הולכים לדבר בעזרת השם. אני אתייחס לשאלה שלך עכשיו עם הדברים. אם תרצה, תוכל להישאר על הקו. אם לא, תוכל פשוט לסגור ולשמוע אותנו דרך מקלט הרדיו, אולי אתה ואשתך, זה יותר טוב. אבל בהחלט, בחלק הזה שבו אני אעסוק במשמעת, אני אדבר גם על הנושא הזה שאתה הצגת, בפרט בגילים האלו, אתה אומר, הגדולה בת 5, הקטן בן 3, אגב, הם חזרו למסגרת מלאה, או ככה ימים כאלו וכאלו?
אתה יודע, לפי החוק, ימים כאלה, ימים כאלה.
הבנתי. טוב, אז אני חושב שאולי לא כדאי להחזיק אותך על הקו, כי אנחנו, אני ממש...
אז יש לי הרב עוד שאלה, אם אפשר. אפשר הרב עוד שאלה?
בשמחה, כן.
יש משהו שקורה בבית, ממש התקופה שהם היו עכשיו הרבה בבית, אז שמתי לב שהגדולה, שכאילו מרגישה דברים יותר שמותר, למרות שהיא בת 5, וכאילו לקטן אסור, שהוא בן 3, אז איך אני בתור הורה או אמא שלהם, משפיע עליהם שלא יהיה, לא, מבהירה להם מה מותר לגדולה, מה אסור, האם זה בכלל נכון לעשות את זה, או שהם עליהם להגיד שהכל ביחד, מה שמותר לא מותר.
אני אשאל אותך קושיה יותר חזקה. איך אתה מסתדר עם זה שבבית לך מותר דברים של הילד או לגדולה בת 5 אסור? איך אתה מכניס שקע לחשמל, אל השקע? איך אתה מדליק קומקום חשמלי? איך אתה מניע את האוטו? כל הדברים האלה אתה עושה, אשתך עושה, מול העיניים של הילדים, ואתה אפילו לא רואה צורך להסביר להם למה לך מותר ולהם אסור.
למה? יש דברים שילד רואה והוא אומר, רגע, אבא, גם אתה עושה, למה לי אסור?
אז אתה באמת מסביר לילד, למשל, אם הוא יגיד לך, אני רוצה לנהוג ברכב, אז מה, אתה
לא, פשוט... לא, אבל זה ילד מבין שזה דבר שהוא לגדולים ולקטנים לא, אבל למשל, סתם
רגע, דוגמה... רגע, אני לא סתם מתעכב איתך על זה, אני בכוונה לקחתי דוגמה מוקצנת. למה זה ילד מבין, למשל, שאתה פותח ארון חשמל ונוגע שם? למה ילד מבין שהוא לא נוגע, אפילו בלי לדבר על זה, למה הוא מבין את זה לבד?
כי מחירים לילד קטן שחשמל זה מסוכן.
יפה. בדיוק אותו הדבר, זה לא מדויק, אבל זה גם נכון. כי לאו דווקא אני בטוח שלא כל ההורים מדברים ומסבירים עם לילדים למה לא לגוע בלוח חשמל. אני חושב שהילד יש הרבה דברים שהוא רואה בבית, והוא מבין אפילו בלי שנסביר לו באופן אוטומטי שזה שייך לתחום אבא ואמא, ואני לא נוגע בזה. כגון נהיגה ברכב, כגון התעסקויות, אני יודע מה, עם כרטיס הוויזה, או אם יש איזשהו מכשיר יקר בבית.
כן, הרב, צריך שנקוטע אותך, הרב, אבל זה דברים גדולים, אני אתן לך דברים של דברים קטנים. עכשיו דוגמה, אנחנו חושבים לסעודת שבת. אז מי כמו הרב יודע שילדים, אם הם שותים תוך כדי האוכל, אז אחרי זה הם סולקים וסובים מהשתייה, והם ימשיכו לאכול, ואז עוד שעה הם יהיו עוד פעם רעבים. ואנחנו רוצים שיהיה סדר. עכשיו אוכל, עכשיו אוכלים, לא אחר כך. אז אנחנו אומרים שאין לשפוט עד אחרי שנסיימו את כל האוכל.
כן, אבל אתה שאלת לגבי איך אני מסביר מה מותר לגדולה.
אני אבוא ואני לא אשתה, לא אשתה שתייה לידם באמצע האוכל, למרות שאני כן אסיים אחרי זה את האוכל.
כן, סליחה, לא. סליחה, רגע. עשית כאן טיפ-טיפה ערבוב בין הדברים. התחלת עם שאלה, ביקשת לשאול שאלה שנייה, שבה אתה אומר, איך אני מסביר לילד הקטן יותר, בין השלוש, שיש דברים של הגדולה מותר ולא אסור. עכשיו אתה מדבר על שתייה בכלל, שלאבא מותר ולילדים אסור. בוא נעשה טיפ-טיפה סדר בדברים. כל דרישות המשמעת, או כל הצבת סדר הגבולות בבית, או בוא נשליך על מקרה אחר, מקרה שבו יש לנו ילדים שהם כבר בחורים, וישנם גם ילדים קטנים, אלה עולים לישון בשעה 10 בלילה, ואלו צריכים להיכנס למיטה ב-7 או ב-8, והם מתלוננים, למה? למה זה צריך להיות כך? התשובה היא, שככל שאנחנו נרבה בהסברים, אנחנו נקשה על הילדים לקבל את הכלל המוגמר הזה, שזוהי ההחלטה שלנו וגמרנו. ככל שלילד יותר ברור, וכשאני אומר ברור זה לאו דווקא במילים, באווירה, בתחושה, בהרגשה, באווירת ההורים בבית, שדבר מסוים הוא לא בשבילו. נתנו דוגמאות, אולי לא כל כך מוצלחות, אבל לגבי נגיעה בלוח החשמל, או לגבי נהיגה ברכב, ככל שזה מאוד מאוד ברור באווירה לילד, שזה לא שייך אליו, כך יקטן המרמור שלו, ויפחת הסבל שלו, או התחושה שלו, או הקושי שלו, להשלים עם המצב. מתי מתחילה הבעיה? כשאנחנו מתחילים להסביר לילד. הילד מתחיל לפרש את זה כאילו אנחנו, איך אומר מורי ורבי? מצטדק מי שאיננו צודק. כשאני מתחיל להסביר לילד למה החלטתי שהגדולה כך, ואתה כך, ואני מתחיל להסביר והוא מתחיל להיכנס לוויכוח, אבל גם לי מותר, אבל גם אני גדול, אבל הנה יש ילד יותר קטן, תינוק בן שנה הוא קטן, אבל אני כבר נחשב גדול וכולי. ככל שאני ארד להסביר לו, כך אני אכביד עליו את עול המשמעת, ויהיה לו קשה הרבה יותר לקבל את זה. מה כן אנחנו צריכים לעשות? תחליט לעצמך באמת, מהי הדרך? מה אתה מתיר לגדולה, ולא מתיר לקטן? קודם כל שזה יהיה ברור לנו, כי רוב הדברים זה סיטואציה, זה אירוע מתגלגל כזה. היום אני אומר כן, מחר לא. אם הילד יבקיע הרבה, אני אגיד, טוב, אתה יודע מה, גם אתה בסדר, אבל מחר לא. וכן הלאה. כל הדברים הללו פוגמים בנו. כי סוד המשמעת הוא העקביות. אז קודם כל שב עם עצמך.
אבל איפה הגבול, איפה הגבול נמצא בין, בין לשים, להסביר או, או, או לקבוע עובדה שזה מותר לה ואסור לו, לבין לגרום להם להרגיש אפליה אחד מול השני?
אין בזה גבול, זה מה שאתה מחליט. אין מושג, המושג אפליה הוא מושג דמוקרטי. אין דמוקרטיה במשפחה, אין דבר כזה. מה שההורה מחליט, למשל, יש בית שבו לקחת ביסקוויטים מהארון, זה דבר יום ביומו, זה מותר לך תחילה. יש בית אחר, אצל השכן ממול, שלגוע בביסקוויט בלי רשות זה אסון טבע. אין דבר כזה, זה מחוץ לתחום. למה נהיו ההבדלים הללו? בגלל תרבויות, סגנון שבהם ההורים בעצמם גדלו כילדים וכן הלאה. בבית הראשון בו מתירים לקחת ביסקוויטים, אין שום בעיית משמעת כשילד לוקח. ואין שום אפליה וכדומה. בבית השני, אין שום כיפוח או התעללות בילדים או מניעת אוכל, לא, זה המנהג. יש מקומות, אתה יודע, ישנם בתים שבהם ילד, או לא ילד, אפילו נער, בכלל לא פותח מקרר בבית. שמעת על דבר כזה? מי שמתעסק עם ציבור יודע. יש בתים מסוימים שבהם ההנהגה היא רק הבבים הנוגעים במקרר. יבוא מישהו ויגיד, סליחה, זו התעללות, זה לא אנושי, מה זאת אומרת? הבית צריך להיות של כולם, והתחושה של כולם. לא, ואין בזה בעיה חינוכית, אתה יודע למה? כי ככה ההורים החליטו, הם שלמים עם זה, וכך הם גידלו את ילדיהם. אז מה שההורה קובע ככללים בבית,
ואני הם... ממש מרגיש את זה, שזה חוט דק בין לגרום לילד אחר להיפגע, ולהרגיש שהוא כאילו מופלא מהאח שלו הגדול או הקטן.
אתה תרגיש שילד נפגע רק אם אתה מרגיש שאתה פוגע בו. זהו, תדע לך. אם אני מרגיש רע עם ההחלטות שלי...
יכול להיות שהוא ייפגע מאח שלו.
לא.
הוא יכול אולי גם לגרום לשנאה ביניהם, או לתחרות ביניהם.
לא, ידידי, לא, 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 ידידי. הכל הולך אחר מה שההורים מרגישים באמת בלב. אם אני מרגיש, כשאני נותן לילד אחד שוקולד, ולשני לא. אם אני מרגיש עם זה רע ואני מרגיש שאני עושה עוול, זה משהו שכמעט עובר באוויר. הילד מרגיש שנעשה לו עוול. אבל אם נניח אני מחליט שהיום רותי התנהגה יפה ומגיע לשוקולד, ואני שלם עם זה שליוסי לא נתתי שוקולד. לא תהיה בזה שום בעיה חינוכית. אנחנו לא מדברים.
זה דבר נורמלי, הרב אומר, לתת למישהו באמת כפרס, למרות שזה הם רק שתיים, ולא נגיד ארבעה או חמישה, אלא רק שתיים, ויבואו ויראו,
כל זמן שזו החלטה מושכלת, כן, אבל כאן צריך זהירות. לפעמים אדם, וסליחה שאני אומר את זה, וזה כואב לשמוע את זה, אבל זו האמת, לפעמים אדם אוהב ילד אחד, ומעדיף אותו על פני שאר הילדים. יש מציאות כזו. ואז מה שקורה זה שבאופן שיטתי הוא מעניק לאחד, ועל זה אמרו חזל, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, כי ראינו אפילו אצל יוסף הצדיק, ואת יוסף אהב, יותר מכל בניו, נכון? כי בן זקונים הוא לא כך כתוב הפסוק בערך. זאת אומרת שראינו שזה דבר שהזיק לו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה אם קיבלת החלטה מושכלת שלפלוני מגיע, או לפלוני מותר ולאלמוני לא, זה בסדר. אבל צריך להיזהר מלעשות את זה באופן שיטתי. באופן שיטתי, זה מפתח תחושה של קיפוח, וזה אגב נכון גם כלפי שמיה. אתה יכול לאמץ את לבך, גם, סליחה על ההתבטאות, לא עליך כמובן, אבל רק לצורך הדוגמה, גם לא עלינו הנאצים עם אחשמם, גם הם כשהתעללו או עשו דברים, הם החליטו שמה זאת אומרת, זה מין נחות, מה, לא מגיע לו לחיות, לא מגיע לו בכלל זכויות. פה צריך להיזהר מעיוות, אתה מבין מה אני מתכוון? כל זמן כן. שזו החלטה מושכלת, עכשיו אני חושב שלא מגיע והוא לא, היא תלך לישון עכשיו, הוא ילך אחר כך, זה בסדר. אבל ברגע שמתפתח משהו שיטתי, שתמיד פלוני לא מקבל ואלמוני כן, ועוד אנחנו מכסים על זה בתת צדקי של החלטות שכליות, פה כבר צריך לשים תמרור עצור ולהגיד אולי משהו במידות שלי מקולקל, וזה לצערנו הרב קלקול במידות הוא שורש הקלקול בחינוך. בסדר?
הרב, יש הכוח גדול, תודה רבה על התוכנית, אנחנו אוהבים לשמוע את הרב כל שבוע מחדש.
בשמחה, תודה רבה גם לך, נעבור לעוד...
הרב עונה את התשובה הראשונה לשאלה ששאלתי במהלך התוכנית.
לקח לנו טיפה זמן לענות לך לזה, וגם עוד מאזינים על הקו, נקווה להתייחס אולי בחלק האחרון של התוכנית. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, ערב טוב.
שלום.
בבקשה, נשתדל בקצרה.
כן, רציתי לשאול, יש לי בעיה של אובססיה. זאת אומרת, ילדה שרוצה לאכול ואין לה הגבלות באוכל. זאת אומרת, אם נגיד אני מביאה לה אוכל, אפילו שהוא בשר, נגיד כמו אבוקדו למשל, אז היא כל הזמן אמרת לי עוד. עכשיו אני מביאה לה, אני אין לי לב כאילו להגיד לזה הוא מספיק. עכשיו, אם נגיד זה שוקולדים וזה, גם במיני מתיקה, אין לי, אני לא מגבילה אותה. זה יוצא שכאילו אני לא מגבילה אותה, ולא אין גבולות. השאלה היא כאילו צריך לשים לזה סוף, להגיד על זה הוא נגמר, או שלהמשיך להביא לה, כי בעצם זה אוכל בריא, כמו נגיד אבוקד, או נגיד...
כן, השאלה מובנת. השאלה מובנת, כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הזמנים שבהם היא מבקשת או דורשת את האוכל הרב, קורה בזמן מסוים תמיד, בוקר, צהריים או ערב?
לא.
בכל דבר?
זה יכול להיות אפילו כל ארוחה, בוקר וגם צהר וגם ערב.
בת כמה הילדה?
בת שנה וחצי.
אני לא חושב שהיא פיתחה, נקרא לזה סוג של התנהגות, שאולי, את יודעת מה, אני שואלת אחות שאלה אחת קטנה. איך הגבת עד היום, עד שעלית לשידור? איך הגבת עד היום כשהיא מבקשת עוד? נתת ולא נתת?
אני מאוד לחוצה, שהיא אומרת לי, לא, אין לי בעיה כאילו שתגיד לי עוד ואני אתן לה. אבל ברגע שהיא כבר מגזימה, למשל היום הבאתי לה סתם, אני חלבה לצורך העניין, אז היא רק רצתה, וכבר בעלי מסמן לי כזה, לא, אז אני אומרת, אבל זה בריא, זה גם חייב שאני עשיתי.
יכול להיות.
זה טחינה וסומסו, וזה כל הדברים הבריאים. אז זה עוד יותר גורם לי, לחשוב שזה בסדר לתת לה, אבל אני אוכלת את עצמי בפנים. כאילו, איך אני יכולה להגיע למצב כזה שגם אני ארגיש בסדר עם עצמי, ו... שגם היא תוכל בלי הגבלה, או כן להגביל, לא להגביל, לא יודעת מתי להגביל, מתי לא להגביל.
אני אתן לך, בגלל שדוחקים בי לצאת לפרסומות, אני אתן לך תשובה מתומצתת. אני אומר מפורש, עדיין לא לעשות מה שאני אומר, אני רק מאיר באלף איזושהי נקודה, ובעזרת השם כשאתן את מספר הטלפון שלי, תתקשרי אחר השידור כדי שנרחיב בעניין. אז לקחת הדברים שלי בערבון מוגבל, זה מאוד מתומצת. ישנם בתים שבהם, אני עכשיו לא מדבר על הבית שלך ספציפית, אני לא מכיר אותו, ישנם בתים שבהם האוכל או הנתינה היא מחושבת. באופן מושכל היא מחושבת. ואומר, נניח, כל ילד מקבל ביצה אחת, כל ילד מקבל מלפפון אחד וכדומה. סתם מתוך סדר, לא מתוך קמצנות חלילה. וישנם בתים אחרים שבהם מה שנקרא מוציאים מכל הלב, קחו מה מיסים על השולחן, וכל ילד לוקח מה שהוא רוצה, ואף אחד אפילו לא מסתכל על זה, באמת לא מסתכל על זה. מה ההבדל בין הבתים הללו? פעמים שילד רואה שהאוכל הוא מוקצב, ובתפיסה מאוד ילדותית, בוודאי תפיסה תינוקית, אם טיפת חלווה זה טעים, אז המון חלווה זה הרבה טעים. אם משולש פיצה אחד זה טעים, אז שלושה מגשים זה הרבה הרבה יותר טעים. התפיסה הילדותית לא מבינה שכשאתה מגזים זה נהיה רע. עכשיו, ככל שאני מחשב ואומר, אוי, היא רוצה עוד, וזה מלחיץ אותך. אתה אומר, רגע, ניתן לה, לא ניתן לה. ואת עושה עיניים לבעלך, ובעלך מחזיר מפה ומשם. הילדה, גם בת שנה וחצי, מזהה, תכונה, סביב הנושא הזה של הבקשה, זה מייצר אצלה עוד יותר טעם בחלווה או במלפפון. זה לא משנה אם זה בריא או לא בריא, זה מייצר עוד יותר טעם בדבר הנחשק הזה, שההורים מתחילים להיכנס למתח סביבו. לכן מה שאני מייעץ לך, אני אומר כרגע הלכה, לא למעשה, כי זה צריך יותר להרחיב ולבדוק איתך עוד כמה היבטים, כדי לא להכשיל אותך. אבל מה שהיה צריך לכאורה לעשות, זה להגיש לה לכתחילה כמות אדירה שאני יודע שהיא לא תגמור. כמות אדירה מכל דבר. או לשים צלחת אחת מרכזית עמוסה, ובכלל לא לשים לב, באמת לא לשים לב. ממש, אם אפשר, אולי בת שנה וחצי אי אפשר, אבל אם היינו יכולים בלו יצויר, לקחת איזה ביביסיטר שתשב איתם לאכול, ואבא ואמא אפילו לא יהיו בשולחן. ככל שאנחנו כביכול נתיר ונשפיע שפע, הילדה תאכל כדי צורקה. אני יודע שאני מתומצת, עוד שנייה סוגרים למיקרופון בגלל הפרסומות, בעזרת השם, אם תרצי הרחבה, תתקשרי אחרי השידור, לא יודע אם דווקא היום, אבל בשעות שאני עונה, בשמחה אני ארחיב בעניין הזה. נצא לפרסומות, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, הפעימה השנייה של המענק יוצאת לדרך, חלק מתוכנית הסיוע למשק בסך 80 מיליארד שקלים. הפעם תוכלו לקבל מענק עד 10,500 שקלים. תקרת הזכאות הועלתה להכנסה חייבת של מיליון שקלים בשנה, וכוללת שכירים בעלי שליטה. שימו לב, מענק זה מיועד גם לזכאי הפעימה הראשונה וגם למבקשים חדשים. ייכנסו לאתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותקבלו את המענק בקליק. משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד ראש הממשלה.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר. מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות. וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
שלום, אני ארז כהן, מסניף בנק הפועלים בנתיבות. אני וצוות הבנקאים מחכים לכם בסניפים. תקבעו פגישה מראש, בזמן שנוח לכם, ונתראה בסניף.
לקוחות בנק הפועלים, מהיום מגיעים לסניף בתיאום פגישה בלבד. ניתן לתאם פגישה בדיגיטל או בטלפון. כוכבית 2472. למידע נוסף, היכנסו לאתר הבנק. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי השירות והבנק. תאום פגישה בדיגיטל ללקוחות המצורפים לערוצי שירות אלה.
ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום. להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
כולנו מתמודדים עם ניסיון לנהל משמעת בימים אלו. אז בואו ננסה לדבר על זה, מה שנקרא, על כוס קפה. מה הבעיה שלנו עם המשמעת? מה הקושי הגדול שלנו שאין משמעת? יש דברים בחיים שאנחנו מוותרים עליהם, נכון? תראה, כל אחד היה נהנה לחיות בבית עם בריכת שחייה פרטית. אמיתית, לא כמו אלה על הגגות בבני ברק. כל אחד היה נהנה מזה. כל אחד היה נהנה לחיות בבית שבו המטבח הוא 40 מטר מרובע. וישנם הרבה אנשים, הרבה, שחיים כך. אבל בואו נאמר, לא נהיה מוטרדים אם זה לא יקרה, נכון? לא יחרב עלינו עולמנו אם לא נזכה להגיע לבריכה פרטית ול-40 מטר מרובע מטבח. נו, אפשר לחיות בלי זה. למה משמעת היא משהו שההורים לא מוכנים לוותר עליו? למה זה לא משהו שנגיד לעצמנו, די, נמאס לי כבר לרדוף אחריהם, בוא נוותר על זה, וגמרנו. אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, אבל עד התקרית הבאה, אז אנחנו עוד פעם מתמלאים באנרגיה ודורשים את המשמעת. מה כל כך קשה לנו בחוסר המשמעת? שהילדים מלכלכים את הבית, קופצים עם הנעליים על הספה, מכניסים כפית רטובה לתוך המיכל של הסוכר, ועוד כל מיני דברים מאוד חשובים, נכון? זה מטריף אותנו. אני הייתי מציע רעיון, אבל אני אומר מראש, למי שרק עכשיו נכנס לשידור, שהרעיון הזה הוא נאמר באירוניה. למה שלא ניקח מאבטח, איזה בן אדם, ככה פנסיונר גמלאי, שיש לו רישיון על אקדח, והוא מאוד ישמח לתעסוקה. נגיד לו, תשמע, בוא אליי הביתה. כל מה שאני אומר לילד והוא לא עושה, אני רוצה שתאיים עליו עם האקדח. נניח, אני אומר ליוסי, יוסי, לך בבקשה למכולת, תקנה חלב. לא, לא רוצה, אין לי כוח, למה אני, למה הוא? בא המאבטח, מוציא את האקדח, יורה יריית הזרה באוויר. אני מבטיח לכם שיוסי באותו רגע ירוץ למכולת. אם האבא מוציא אקדח, ואומר לילד, אם אתה לא מכין שיעורי בית, יריה ברגל. מה אתם אומרים? דברים קשים אני אומר, נכון? מה דעתכם לנהל משמעת ככה? לקחת אקדח ולאיים ביריות. אני מבטיח לכם שהילד יעשה הכל. אדם יעשה הכל בשביל לחיות. אולי בזה פתרנו באופן זול ויעיל ומהיר את כל בעיית המשמעת. כולם מבינים שלא פתרנו שום בעיה, נכון? איי, הילדים נהיו ממושמעים. אז זה לא דרך. זאת אומרת שכולנו בתוך תוכנו מבינים שעניין המשמעת הוא לא שהילדים ישמעו בקולי. שיהיה נוח. שיקבלו את הכללים. לא, זה לא העניין. יש כאן ערך, ערך חינוכי גדול. אתם יודעים מה הערך? אם אני רוצה שהבן שלי יגדל ירא שמיים, הוא חייב להיות ילד ממושמע. יראת שמיים פירושו של דבר עולם של כללים. עולם שיש לו בעל הבית. עולם שיש בו חוקים ואתה לא יכול לעשות מה בא לך. ככל שאני מרגיל את הילדים למשמעת בגיל הצעיר, כמה שפחות הסברים, כמה שפחות הצטדקויות, פשוט לומר את ההוראות ולדאוג שהן תבוצענה. זוכרים את הסיסמה שלנו, רשת ביטחון ברוגע, שלווה, תקיפות? ככל שאנחנו נעשה את זה בצורה הזו, כך הילד שלנו יתרגל מהר יותר לעולם של כללים. אין דבר כזה במציאות שלו, ילד שגדל מגיל אפס, באווירה של משמעת, במציאות שלו, זה העולם שהוא מכיר, עולם בו יש כללים. יהיה לו קל לקבל יראת שמיים. כי יראת שמיים אומרת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא רק מתוך פחד, שמה הוא יעשה לי משהו בגיהנום. שזאת, לצערנו הרב, אחד מהדברים, הסילופים הקשים בחינוך, שמפחידים כל הזמן את הילדים. כי לא הקדוש ברוך הוא חס ושלום מחפש אותנו בפינה. וגם לא רק בגלל שאני רוצה את הפרס, ממש לא. אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי הוא בעל הבית של העולם, והוא קובע. והוא אומר לי מה אני צריך לעשות מהרגע שאני פוקח את העיניים, עד הרגע שאני פוקח את העיניים בבוקר הבא. זה הכל. לא, זה משנה מפורשת, נכון? הבו כעבדים, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. לא צריך לקיים תורה ומצוות בשביל לקבל פרס. וגם כשכבר אומרים עבוד מהירה, עבוד מאהבה, כדי שיכשיר אותנו להגיע לאהבה. אין עניין סתם לפחד מעונשים. כדי שבוח הוא לא רוצה שנחיה בפחד. הפחד נועד רק כדי לשמור עלינו, שלא נגלוש החוצה, שלא נדרדר אחורה. רק בשביל זה נברא הפחד. אבל עיקר עבודת השם, היא משמעת, היא להפנים שיש בורא לעולם. יש אדון הכל, היה, הווה, ויהיה, ואני צריך לשמוע בקולו, גמרנו. גם אם הוא לא ייתן לי שום פרס, וגם אם הוא לא יעניש אותי, אני מחויב. את זה ילד יונק על ידי המשמעת. הבנתם למה שיטת האקדח לא תפעל? היא אולי משטר, אבל היא לא משמעת. זהו, מאזינים עיקרים, תוכניתנו ממש ממש מתקרבת לסיומה. אנחנו רוצים להודות לעוסקים במלאכה, לאורי כהן הטכנאי, שלמה פולק המפיק שהעביר את שיחותיכם אלינו. מספר לכם, כמו בכל סיום תוכנית, שאתם יכולים לרכוש את הקורס הרישיון לחנך, שזה דיסק-און-קי עם הדרכה מפורטת שמגיע עד הבית, גם להורים, גם לאנשים שרוצים להתמקצע ולקבל תעודה מטעם אתגרים בחינוך, יש כמה קורסים מוקלטים, אתם לומדים מהבית, בזמן, במקום, בשעה, מתאימה לכם, 077-405-2003, זה המספר שלנו, 077-405-2003, למעוניינים להתייעץ איתי באופן אישי, 058-405-2000, כל ערב, בין 10 ל-12 בלילה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו גם השבוע, בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא, המשך האזנה הרבה, ולילה טוב.